ותהילים אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך הנה ככן יבורך גבר ירא אדוני אשתך כגפן פוריה מדרש תנחומה בפרשת וישלח אומר כשהאישה צנועה בתוך הבית מחפרת על בני ביתה שנאמר אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך מהי בירכתי ביתך שואל המדרש כמו המזבח שנקרא ירך שנאמר ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני אדוני והמזבח מחפר על ישראל כך האישה כשהיא צנועה בתוך ביתה מחפרת על בני ביתה שואל המדרש, ומה הפסוק הזה מדבר? אומר, בזמן החשמונאים. מה היה בזמן החשמונאים? גזרה המלכות הרשעה על ישראל שלוש גזרות. שלא ימולו את בניהם, שלא ישמרו שבת, ושלא ישמרו חודש, כדי שיקשלו באיסור נידה. ועוד גזרה אחת הייתה, שכל בת מישראל שהולכת להינשא תלך קודם להגמון מי שממונה המושל של אותה עיר של אותו מחוז לילה קודם הנישואין תהיה אצלו ואחר כך תלך אצל בעלה אומר המדרש ביתו של מתתיהו שהיו לו חמישה בנים הגיע הזמנה להינשא להיכנס לחופה קנו לה בגדי חופה, תכשיטים, בכלים, והתחילה לספור שבעה ימים להכין את עצמה לחופה. כמנהג המקום, היו באות הבנות לשמוח עם הקלה, שבע לילות. בלילה שלפני החופה, באות ועושות איתה שמחה גדולה, שאז היא שומרת שבעה ימים. כשהגיעו כל המשפחה, כדי שהבנות יבואו, קנו לה את התכשיטים, עמדה מול אחיה וקרעה את כל בגדיה. ואמרה להם, אני לא הולכת לחופה. אמרו לה, את לא מתביישת, ביתו של כהן גדול. את עושה לנו בושות? הרי בת כהן גדול יש לה. הלכות מיוחדות, כללים מיוחדים, איך את מתנהגת? אמרה להם, אתם אומרים לי להתבייש, תתביישו אתם. איך אתם כהנים? בני כהן גדול. נותנים שיחללו את קדושת הבת מיד קמו החשמונאים שמע אביה ואמר היא צודקת יצא החוצה וצעק מן השם אליי ונאספו איתו 17 חשמונאים זה מה שהיו הוא וחמישה בניו והשאר היה יוחנן כהן גדול ושמונה בנים 9 מפה ושמונה מפה ביחד 17 איש הם הציתו את המרד נגד היוונים והיוונים פה הביאו צבא לפי החשבון שמובא בספר מתתיהו 1.5 מיליון חיילים יוונים לא הצליחו נגד 17 איש שהתחילו את המרד אחר כך הצטרפו עליהם עוד כמה אלפים מישראל אבל ככה היה ומה היה? הגמרא אומרת בסנהדרין היו שתי גזרות קשות מאוד על ישראל שהיו באים לעשות ברית מילה היו מפחדים לגלות כיוון שילד שנימול היו הורגים אותו וזה האמת לא רק בזמן היוונים גם בזמן הרומאים בתקופת המשנה מראה בסנהדרין אומרת אור הנר בברור חיל שבוע בן שבוע בן כל רחיים בברור חיל משתה שם משתה שם מה זה? קודים, שחידות השיא אומר היה להם גזרה, שתי גזרות, שתי הגזרה אחת על הבנות שנתחתנות, גזרה שנייה על הבנים שצריכים למול אותם. אבל היוונים ארורים ידעו שאם חס ושלום רוצים להכניע את ישראל, יתחילו עם הקטנים, הילדים והבנים והבנות, מי שהם קטנים. אם אתה מתחיל איתם, אחר כך הכל ביד שלך. מה הם אמרו? כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוהי ישראל. מה זה קרן השור? למה דווקא קרן השור? שני ביאורים יש. ביאור אחד, השור, זה היה הסמל המסחרי שלהם. תראה כמו היום, יש אחד, אמרו, קוראים לו איך קוראים לו? ג'ורג', ג'ורג' דאבליו, מכיר אותו? הוא גר בטקסס. הדגל של טקסס, ראית אותו פעם? צויר שם שור. הם מתגאים שיש להם שברים, הם מגדלים שברים. היוונים אז היו מתגאים בשור. היה לו, איזה סמל, מה הסמל? כל אחד הולך עם תמונה של שור עליו. למה? עבודה, עבודה ועבודה. כמו שיש להם שיר, למי תודה, למי ברכה, לעבודה ולמלאכה. זה כופרים שרים שירים כאלה. אז כל הזמן עבודה. אז הם היו כל הזמן עובדים את השור. זאת אומרת, זה מביא לנו את הכסף, זה מביא לנו את הממון. אז כתבו לכם על קרן השור, הכוונה על כל סמל, על כל פתקית, אין חלק באלוהי ישראל. אבל יש ריטב"א אומר פירוש אחר. אומר קרן השור, היה אז הרבה שברים. כולם היו מגדלים שברים, כי כל אחד היה לו שדה, אדמה, קלעית, מעבד אותה, חורש השור, חורש, שוחט אותו, לוקח את הקרניים של השור, עושה בזה בקבוק שתייה לתינוק. הבקבוק של התינוק היה, כמו יש בקבוקי צ'יקו, קוראים להם? אז צ'יקו באיטלקית זה קטן, קטן צ'יק. אז היו עושים בקבוקים, מעשויים מקרן של שור, חוקקים אותם, עושה לו, יש לו פייה בצד, מלמעלה ממלא אותו חלב, תה, מה רוצה בבונה, אני יודע מה, נותן לו לילד לשתות, כותב לו על הקרן, אין חלק בלוי ישראל. למה? אז הילד הזה יגדל, מחר מחותיי מי ימצא את הבקבוק הזה, יגיד, הוא, זה הייתי שותה אותו קטן, מה כתוב שם? אין חלק בלוי ישראל. כל התרבות היוונית הייתה, אין תורה, אין חס ושלום הקדוש ברוך הוא, אין, יש יהודי מסוג אחר. מי הוא יהודי? הם פתרו את הבעיה של מי הוא יהודי. יש להם משהו, יהדות מסוג אחר, עם חדש, עם ישראל, אין לנו שום קשר חס ושלום, לא עם התורה ולא עם הקדוש ברוך הוא ולא עם שום דבר. פרקו את כל נכסי צון ברזל. אז אם כן, מה ומאיפה זה התחיל? אז מה היה? אור הנר בברור חיל. הגמרא אומרת שבוע בן, שבוע בן. היה להם ברית מילה, מפחדים עכשיו לגלות שיש ברית, למה יהרגו אותם הרומאים. אבל יש מצווה שבברית יבואו אנשים, היו מדליקים נרות. כשאנשים עוברים ברחוב ורואים נרות, יודעים שיש פה ברית שבוע בן, שבוע בן, כל השבוע עד הברית מילה, מהיום שנולד התינוק בבית. עד יום הברית היו מדליקים נרות. האמת שכך הביא גם רבי דוד זכות ממודנה, יש לו ספר זכר דוד, הוא כותב שם, שהמנהג באיטליה היה עד ימינו אלה, עד לפני 150 שנה, שנולד תינוק חדש במשפחה, כל אותו רחוב מדליקים שם אבוקות, כל לילה. אנשים שרואים מה זה הנרות האלה דולקות במהלך השדרה, יודעים, נולד פה תינוק, יש ברית מילה ביום פלוני, בשעה בבוקר היו עושים מיד אחרי שחרית, באים כולם למילה, כי יש מצווה גדולה להשתתף בברית. אז זה היה במקור מפה, שכיוון שגזרו עליהם שאם נולד ילד אז אסור למול אותו. המעשה אישה שמלה את בנה, הלכה עלתה לגג, כמו אומרת, היא בעצמה מלה את הילד. אישה קשרה למול. שנאמר, ותיקח ציפורה צור ותכרות את עולת בנה. בנו של משה רבנו מלה אותו אמא שלו, כתוב בתורה. אז זאת האישה מסכנה, הלכה מלה את בנה, וראתה שהרומאים רודפים אחריה, עלתה לגג וצעקה לקדוש ברוך הוא, כי עליך הורגנו כל היום, זה ברית מילה. נחשבנו כצון טבחה וקפצה עם הילד למטה, כדי שלא ירגו באמת ההיא והילד. ואז התבטלה גזירה בשמיים, נהיה רעש גדול, אמא מוסרת את ילדה למוות. ולמה לא מקשה רבנו בחי, הלא אין לנו דין של יהרג ואל יעבור, רק בשלוש עבירות, עבודה זרה. גילוי עריות, שפיכות דמים. ברית מילה זה לא בכלל שלוש עבירות. שבת זה לא בכלל שלוש עבירות. הרי כך נפסקה הלכה, כך זה בסנהדרין, כך נפסקה הלכה ברמב״ם. שאם גוי אומר לו לאדם, או תעבור או אני ארוג אותך, כל העבירות יעבור, חוץ משלוש. עבודה זה הגילוי עריות, שפיכות דמים. בשלושתם מפסוקים וגם מסברה. אז זה למה? משיב רבנו בהי, בשעת השמת שענה, מה זה שמת? כשהגויים רוצים לעקור לנו את הדת, אנחנו נמסור עצמנו על כל דבר. כמו שהגמרא אמרה, אפילו הערקתא דמסנא, מה זה ערקתא דמסנא? שהגויים גוזרים, תשים שרוך אדום בנעליים. תלך עם שרוך אדום. ככה הם רוצים. למה זה הדרך של עבודה זרה שלהם, שרוך אדום. אנחנו נהרג ולא נשים את השרוך האדום הזה. למה כל המטרה שלהם שחוקקו את החוק הזה, כדי לעקור את התורה. מתי אמרנו ששלוש עבירות יהרג ועליה עבור? זה שאדם פרטי, סתם פרטי, או מלך, או אדם מהשורה, או איזה גוי, סתם בא גוי, ואומר, או תעשה אחד משלוש עבירות, אלא אני הורג אותך, אני אומר לו, אני נהרג. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, מוסר עצמי הקידוש השם. ויש ברכה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המקדש שמו ברבים. זה מעלה גדולה שאדם נהרג על קידוש השם. אבל אם יש שעת השמד שהגויים חוקקו חוקים נגד התורה, אפילו סתם דבר שהוא מנהג, כך כותב הריף, מה זה רק תדם סנד, לא שהוא מנהג או סמל בעלמה, אבל כיוון שזה בא להיות נגד התורה, מסור עצמנו למוות. אז לכן כאן היוונים ודאי, כל מה שהם עשו כדי להשקיע שם ישראל, כך אנחנו אומרים בתפילה, שכחם תורתך ולעבירם מחוקי רצונך. אז זו הייתה המטרה שלהם, לכן אותה אישה מסרה עצמה למוות. לכן גם מתתיהו יצא, אמר או נמות או נהרוג אותם. אחד מהשניים, זה לא ימשיך להיות כך. כמו פנחס בן אלעזר, קנאת השם. אז אם כן יצא איפה שזה היה. זה עכשיו מובן הגמרא. אור הנר בברור חיל, שבוע בן, שבוע בן. היו רואים נרות בשדרה, ברחובות, יודעים יש פה נולד ילד, תינוק, שבוע בן, שבוע בן. אחר כך כל רחיים בברור חיל, שומעים רחיים. משתה שם, משתה שם. כל משתה זה חופה, חתונה. שבעה ימים, כך קוראים לזה, שבעת ימי המשתה. ועם ינות. מה היה מנהגם? שנולד ילד, אבא שלו הולך, בוצר קרם שלם, עושה יקב של יין, חביות. יהיה כל מיני סוגי ענבים. קברנה, ריזלינג, מרלו, שירז, כל היין סירה. כל מיני ינות, קרניין, יש שמות, שמות שונים. זה המציאו גם היוונים, מה שמה וזכרם. שמות של שדים המציאו. אז כל מיני ענבים, עושה ינות, משאיר את זה 18 שנה שם בחבית, מיישן אותו, כשהוא מתחתן, במקום לשתות מה, הולכים קודם היום כל מיני משקאות, שבשמור עם מה, או חומרים רעילים, הכל דברים כימיים שמים שם, צבע כזה, צבע כזה, לא הולכים. זה מזיק לבריאות. שהם שותים יין. אז משתה שם, משתה שם. ולמה? בגלל הבעיה הזאת, שהם גזרו שכל בת שהולכת להתחתן, תלך קודם להגמון, להגמון של העיר, ושם התחיל הכל. אז אם כן, זו הייתה מסירות נפש של זה. עכשיו יותר מזה, הייתי בספרים הקדושים כתוב, גם אבני שכר מביא את זה ועוד, שלמעשה כל החגים והמועדים שלנו, תדעו רבותיי, הם מיוסדים על הצניעות של הנשים. מפה זה מתחיל. נפקא מינה שהיום לצערנו, פרט חנוכה הפך להיות חג זול שבזולים. איפה שיש משחקים, איפה שתיאטראות, איפה שיש בידורים, איפה שיש הגרלות וליצנות, כל מיני קטלצים בערבים של כל מיני זה, עושים את זה בחנוכה. זה לא שזה היה כבר כמה מאות שנים, תראו בכל הספרים, צועקו על זה. עכשיו אנשים יושבים אחרי הדלקת נרות, משחקים בקלפים, משחקים בששבש, בדמקה וכל מיני, ומאבדים את הזמן. ולמה זה התחיל? כי היוונים הם הראשונים שהוציאו את משחק הקלפים בעולם. אז הוציאו היוונים משחק קלפים. בקלפים שהם המציאו, אני לא יודע, ברוך השם, אני לא בקיא בהלכות של הקלפים, אבל כך כתוב בספרים הקדושים, אז 36 קלפים עשו. 36, כנגד 36 שעות ששימש אור של ששת ימי בראשית. מה פירוש? שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, אז ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. אור של יום ראשון, אומרת הגמרא, שימש 36 שעות. איך? עדיין כל מה שהיה בששת ימי בראשית, זה בפועל לא נעשה, היה בכוח. מתי נעשה בפועל? ביום השישי, כשנברא האדם הראשון. אז איך שנברא האדם הראשון, התפלל על הצמחים, התפלל על התשעים, התפלל על החיות, על הבהמות, התפלל על המאורות והאירו. אז האירו השמש והירח. אז יום שישי האירו המאורות. יום שישי, 12 שעות של יום שישי, האיר האור של ששת ימי בראשית, 12 שעות רצופות. אחר כך היה ליל שבת, לא היה חושך. לא החשיך. שמש העירה עוד 12 שעות, נהיה 24 עד הבוקר. עוד 12 שעות של יום שבת, 36 שעות. מוצאי שבת, איך זה נהיה שקיעת החמה? מיד השמש שקעה, ואדם הראשון פחד, פחד אימים. למה הוא חטא ביום שישי. הגמרא אומרת, אמר, אשר בחושך ישופני, עכשיו יבוא הנחש, יהרוג אותי. מה אני עושה? ישופני? כתיב, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. מיד התפלל הקדוש ברוך הוא. התפלל הקדוש ברוך הוא, נתן לו הקדוש ברוך הוא חוכמה, בינה ודעת, נטל שני רעפים, שני אבנים מיוחדות, והקיש שם זו בזו, והוציא את האור. לכן נברא האור מוצאי שבת. יוצא האור של ששת ימי בראשית, שימי שישי, ליל שבת ויום שבת, כל אחד 12, ביחד שלוש סדרות של 12, 36 שעות. כנגד זה יש לנו בחנוכה 36 נרות. זה הנס הגדול שעשה לנו השם יתברך, שהרי שבראת העולם כבר היה הגזירה של יוון מול עיניו של הקדוש ברוך הוא. מה אומרת? שנאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו, זו גלות בבל. מיד גלוי לפניו, מה יעשו הכסדים, נבוכדנצר הארור, יחריב את המקדש ויגלה את ישראל, גלות בבל, גלות קשה מאוד, תוהו, יהיו מיואשים. הכך ובוהו, או בוהו זה בהמן הרשע וגזר להשמיד, להרוג ולבית היהודים, זו גלות מדי. למה קרה בוהו? כי היה לנו צדיק בשם מרדכי, שהוא צעק, ובוהו. אחר כך וחושך, זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. הם שלטו פה בארץ ישראל, ושלוש שנים וחצי החריבו את המקדש, לא היה קורבנות, לא היה דלקת נרות, לא היה כתורת, לא היה עבודת כהן ביום הכיפורים, איזה צער נורא והיום היה. ועוד כזה ביזיון, מבזים את בנות ישראל, אין ברית מילה, אין כלום. אז ברית מילה, מי שיכל להסתדר בינו לבין עצמו, עשה. הלא אפילו רבנו הקדוש, למדנו עליו, שבוע שעבר היה פטירה שלו. רבנו הקדוש עליו השלום, הוא נולד בבית הסוהר, כך אומר המדרש. הרבה לא יודעים את זה. איך רבן גמליאל, אביו, הוא רבן גמליאל האחרון. הוא מל, נולד לו בן, מל אותו, לקחו אותו הרומאים והרגו אותו. ושמו את רבן גמליאל ואשתו בבית הסוהר. ורבן גמליאל לא ידע שאשתו נמצאת באותו כלא שהוא נמצא. יושב שם איזה שנה, שנתיים בכלא. ולילה לילה אחת, הגיע הזמן ערבית, רבן גמליאל התחיל לפלל ערבית בכוונה, ונתן צעקה בשמה ישראל. נכון, מסר נפש. צעק אחד, אשתו, באחד החדרים של הכלא, זיהתה אותו. זה לא חדרים, אני אומר חדרים, זה מערות, יש בתוך בורות. מהבור, והבור שלה היה בור סמוך אליו, בדיוק העבירו אותה לבור סמוך אליו. אז היא שמעת צעקה של בעלי הדעה, זה אחד של רבן גמליאל בעלי. נתנה צעקה והתחילה לפקוט, אז היא זיהתה הקול שלה. בלילה, באותו לילה, אומר המדרש, רבן גמליאל באצבעות שלו חפר בקיר, והיא חפרה בקיר מפה, עד שראו זה את זה. נפגשו והיו בוכים זה על זה. אחר כך, זימן לה הקדוש ברוך הוא שם מקווה טהרה, היה בור של מים, טבלה, והתעברה ממנו בכלא, בכלא מרבי יהודה הנשיא. 9 חודשים, ואף אחד לא ידע. אחרי 9 חודשים, ילדה אותו, והביאה אותו למעלה, לקח אותו רבן גמליאל, ועשה לו ברית בכלא, ביחיד. לפי ההלכה זה לא מעכב. 10 זה רק מצווה מן המובחר. אבל אפשר לעשות ברית גם לבד. הנה, ציפורה לא מנה את בנו של משה רבנו, לא יש שם לא מניין ולא אף אחד. אז הוא עשה לו ברית. ואז נודע הדברים, נודעו למלך, ואז החליף אותו עם אנטונינוס, וככה התגלה כל העניין, ואחר כך התגלגל, נעשה רבנו הקדוש, נשיא של ישראל, אחר כך אביו יצא מהכלא, עוד לפני כן, אמו, וכל זה, אז תראה איזה קדושה. אז איזה מסירות נפש, הם מסרו עצמם של לקיים את המצוות. איפה אנחנו היום? חלשים שבחלשים. מצוות שיש לנו בידינו, אנחנו לא יודעים לקיים אותם, לא משמור עליהם. ילדים, מי יש לו ילדים? כמה אדם צריך לשמור על הבנים שלו? כמה צריך לשמור על החינוך שלהם? כמה צריך למסור נפשו בשביל זה? אז כל זה היה התחיל עם נשים. איפה? אומר רבנו בחי בוראה. מה היה בפורים? אותו סיפור. בצורה אחרת, כל פעם זה גזירה שונה. בא חשברוש, השתגע. הוא עשה משתה. למה עשה משתה? הוא החשברוש משוגע היה. היה כל הזמן מלחמה עם יוון. זה מאז ומתמיד הפרסים, יש להם שיגעון עם אירופה. אז הוא החשברוש, הוא שלט. היוונים לפני כן שלטו פה. הרי היוונים הם היו פה. זה היה בזמן בית שני. מתיים, לפני כן, עוד היוונים היו בזמן אריסטו ואלכסנדר מוקדון. זה היה באותה תקופה. אלכסנדר מוקדון היה עושה מלחמות. אחשוורוש התרגז, הלך, כבש, כבש גם את יוון. אז פרס הייתה ביוון. אחרי שכבש אותם, בשנת 3 למלכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, עשה מצעד צבאי, חיל פרס ומדי, ולהראות את כל מה שיש לו נשק, פרטמים ושרי המדינות לפניו, והראות לו את עושר כבוד מלכותו, ואז עשה 50 ומעט יום, 150 ימים עושה משתה. אחר כך במלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים שושן הבירה בשתי שבעת ימים. מי זה העם הנמצאים? זה יהודים. עיקר היהודים, כל היהודים היו בשושן. שושן היא היום המדן שנמצאת בפרס. העיר הזו ידועה, שם קבר מרדכי ואסתר. עד היום ידוע. אז הנה, כן, שושן הבירה. אז הוא, החשברוש היה יושב שם. וכל היהודים היו בשושן. שם היו... אולי לפי החשבון שאנחנו רואים במדרש, למעלה מחצי מיליון יהודים. רוב התושבים היו יהודים. והוא הרשע מה עשה? אמר לאשתו ושתי, כי היא ביתו של נבוכדנצר הרשע, נכדתו של נבוכדנצר. אומר לה, תשמעי, אנחנו צריכים לגמור עם היהודים, לחסל אותם פיזית לא יכולים, לחסל אותם רוחנית. נעשה משתי שבעת ימים, נחייב את כולם לבוא. מתי יצאו השבעה ימים? בדיוק בדלת בתשרי. למה המדרש אומר, תעשה חשבון. 50 ומעט יום זה היה ראש חודש ניסן, הוא התחיל. 150 יום. כמה זה, כמה יש בחודש? 30 יום. 30 כפול 3 כפול 6? 180. אחר הוא עשה ועוד חודש אחד, תעשה חשבון מניסן. עד תשרה זה 6 חודשים, יש חודש מלא, חודש חסר. אז חודש 30, חודש 29. אז יש לי עוד 3 ימים מפרש, א', ב', ג', תשרה. אז נגמר החשבון. נגמר החשבון, ואז יש לי בדיוק, זה החשבון של הימים. עכשיו הוא גזר עוד 7 ימים משתה, יוצא מד' תשרה עד יום הכיפורים. כולל יום כיפור. עכשיו, מתי היה כל הסיפורים ושתי? ביום הכיפורים. ואז הוא אומר לבשתי, אנחנו נעשה זה. נעשה בית נשים ונעשה בית גברים, הנשים יבואו, למה? כי היהודים לא יבואו, אירועים מעורבים לא הולכים. תראה, היו אז צדיקים, לא הולכים לאירוע מעורב. אז נעשה אירוע לגברים, נעשה אצלי בחצר גינת ביתן המלך, ואת תעשי משתה בית הנשים. זה לא סתם, בחצר גינת ביתן המלך, היום הם גילו את ה... זה הגודל שלו 5 קילומטר. 5 קילומטר, יש עמודים עד היום, מצאו מתוך, לא יודע כמה, 30 וכמה עמודים, מצאו 12 עמודים נשארו מאז. שעד היום מראים את זה שם, יש את העתיקות בפרס, באיראן. שם אתה רואה, ויש צילומים של זה. משהו מדהים, הוא עשה שם, וזה עשה שם כי הוא ניצח את היוונים. מי זה החשברוש הרשע? ואז הביא להם שם אנשים, והביא אכול, והביא לאכול, והאוכל כשר בדץ מהדרין מן המהדרין. מלצרים, כולם צדיקים, חסידים, קדושי העליון, ולעשות כרצון איש ואיש. מרדכי היהודי צועק, אל תלכו לשם. יש שם אנשים, יש שם זה, יחתיו אתכם. למה? שותים יין, ואז שוכחים את עצמם, ואת זה, ובאים להם שם נשים, רוקדות לפניהם, ועשו מה שעשו, אחר כך השתגע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בחומה משית את משתיהם, הוא יום הכיפורים, אז הקדוש ברוך הוא בלבל להם את כל השמחה, ואז נפח לו לתוגה, יוצא מי שיחפש מתי היורצייט של ושתי, זה יום כיפור עצמו, זה היום שבו היא מתה. מה רוצה שמי? לא היה כלום שם, מה קרה? ברז מים לא היה, מה קרה לך שם? כלום. בקיצור, אז אם כן יצא, זה הכל בזכות נשים צדקניות. אותו הדבר, מה היה בפסח? הנס שהיה במצרים, אותו דבר. הנס של מצרים היה בזכות נשים צדקניות, הרי הוא גזר פרעה גזר כל הבן הילוד היאור התשליחו וכל הבת החיון. והם רצו חס ושלום לקלקל את בנות ישראל ולא הצליחו. שבטי יח עדות לישראל שם יודקה ועיד עליהם. וכי אז זה הדרך. נמצא הכל מתחיל אם יש שמירה מעריות מערבה או אין שמירה מערבה. ולכן זה צריך לדעת שזה הדבר העיקרי, היסודי, שעליו עומד הכל. כך מובא גם בתנא דבי אליהו. תנא דבי אליהו הביא את הפסוק הזה. שהרי למה אנחנו עושים חנוכה, מה עושים נס? עושים נס, עיקר הנס, חנוכה, אין שום עניין, רק בהדלקת נרות. יש לנו בהלל ובהודעה, ככה הגמרא אומרת, מהי חנוכה? תניה בקפה בכסלה וכו'. לשנה אחרת כבעום, משתה והלל ובהודעה. כך כתוב, כבעום בהלל ובהודעה. לא משתה ולא אוכל ולא שתייה ולא כלום. לכן מרן כתב בפירוש, שולחן ערוך, כל הסעודות שנוהגים בימי החנוכה, סעודות הרשות הם. מה זה סעודות הרשות? זאת הרשות של אדם נענש אם אוכל יותר ממה שצריך. אבל בשבת אנחנו שאוכלים סעודות שבת מכוונים לחפר על מה שאכלנו סעודות הרשות. סעודות הרשות, סעודות שאינם של מצווה. סתם אדם אוכל בשביל הנאה שלו, מחליט לעשות אוכל, לעשות איזה ערב על האש. זה נקרא סעודות הרשות, זה אסור. אבל כל זאת, אם עושים לפעמים איזה דבר לגבש, או לצעירים, לילדים, למשל עושים איזה מסיבה, או עושים חיזוק לנשים וכדומה, ובאמת זה לשם שמיים, ומביאים איזה משהו, כיבוד קל בשביל לשמח אותם, זה משהו אחר. אבל נפקא מינה שכל החג, כל העניין של חנוכה, זה עניין של קודש. לכן תראה אפילו הנרות, אנחנו אומרים הנרות הללו קודש, ואין לנו רשות להשתמש בהם. כל הנס היה בזה. מה היה הנס? הנס היה בזיתים. אז בא תנא דבי אליהו ושואל, למה זה בזיתים? וזה חזרנו לפסוק שהזכרנו. אשתך כגפן פוריה, אומר האישה היהודיה נמשלה לגפן. מה הגפן הזו שלא מקבלת שום הרכבה ושום דבר אחר, אלא היא כל כולה היא קודש, היא גפן לשם גפן. לא מקבלת הרכבה משום דבר. ככה האישה. מה גפן עושה פירות? כך אשתך עושה פירות. בכל זמן שהיא בירכתי ביתך, אם האישה נמצאת בבית ולא מסתובבת ברחובות, וזה גם אחד התקלות של הדור שלנו. אנחנו צועקים ואין נענים. זה הכל התחיל שהוציאו את הנשים לעבודה. תדעו, זה ראש הפעור. אשרי האדם שזוכה שאשתו לא צריכה לצאת לעבוד. בכלל איפה יצא? מין חוק חדש היום, שאתה תלך לכולל ללמוד ואשתך תפרנס אותך. איפה שמענו דבר כזה? לא היה ולא נברא. מהיות עם ישראל לגוי, לא ראינו את זה לא בתורת משה ולא בשום מקום אחר. ואישה צריכה לשבת בבית. אישה בסדר, תתעסק עם משהו, אבל תשב בבית. גמרא אומרת, תקופה וטובה בצמר, נכון? כתוב בישת חיל, ידיה כתבך בכישור, כפה אתה מחופה לך, כפה פרסה לעני, עושה גבינות, עושה בגדים, עושה טובה בצבר, עושה מה שעושה, בסדר, הכל בצניעות, איפה שנשים נמצאות. בכלל זה עצם זה שנשים עובדות, איפה שיש מחיצת גברים, תדעו, אין דבר כזה בעולם שלא יבוא תקלה. אין דבר כזה, לא ייתכן. יש ספר חסידים, כותב משהו מבהיל בסוף ספר חסידים, רבי דאי חסיד, הוא היה מבעלי התוספות. כותב, היה ידוע בנהגם היה, ככה היה כל הדורות, שהרבנים היה להם ישיבה בתוך הבית שלהם. אז היו בונים עוד קומה, בונים עוד אגף, עוד חדרים, ושם באים התלמידים ללמוד. והמשנה אומרת, תהיה ביתך בתוועת החכמים. כלומר, תשתדל תמיד שכמה שיותר חכמים יהיו אצלך בבית. למה? לפעמים יש איזה הלכה, יש איזה מדרש, אז עוד חכם, עוד מישהו. כל אחד למד משהו, כל אחד יודע איזה דבר. אז כל אחד יכול להוסיף. ותשועה ברוב יועץ. אז זהה ביתך בתוועד החכמים. מזהיר שם הספר חסידים ואומר, תיזהר, אתה יש לך בית, ואפילו שהתלמידים הם נחשבים כמו בנים, ואדם רגיל איתם. אבל כיוון שאשתך ובנותיך נמצאים בבית, לאשתך ובנותיך תעשה כניסה אחרת, נפרדת, צדדית, שלא יראו אותם, ולא תהיה שום גישה ושום קשר בין התלמידים לבין האישה והבנות. אומר שאם לא עשית כן, נכשלת, שמשמו, שם מביא דברים נוראים. וזה באמת, איננו רואות, כל מקום שיש, שאין שמירה על התערובת, אין דבר כזה שלא יהיה איזה תקלה. וזה שמרו ישראל כל הדורות. היום לצערנו דבר נפרץ. נשים יוצאות ברש גלי, מסתובבות, ואין פוצה פה ומצפצף, להפך, מי שמאיר זה נחשב היום כאדם משובש, כאדם משונה, כאדם זה. העניין הוא דומים לגויים, מה זה? מהמתי זה התחיל? אחר אמר, כל זמן שאשתך בבית עושה פירות, והכתב ביתך בניך כשתילי זיתים. ומה זה זיתים? אז אומר תנא דבאליהו, למה היה הנס של חנוכה דווקא בזית ולא בדבר אחר? אומר, הזית הוא הפרי הכי חשוב מכל הפירות. הרי למעשה, והפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, יש לנו שבעה מתאמינים. אז אחרי חיטה וסעורה, יש לנו זית, ואחריו התמר. הזית הוא במקום ראשון. נפקה מן האדם שיש לפניו פירות, שהוא רוצה לאכול, והוא אומר, איזה מהם אברך תהילה, העץ. אז קודם כל מברך על הזיתים. ארץ זית שמן, אחר כך דבש זה תמרים, אחר כך גפן, תאנה, רימון, ככה הסדר של בורא פרי העץ. אז הראשון בבורא פרי העץ זה הזית. למה הזית? מה יש בזית? אומר, הזית יש בו לאכילה. רוצה לאכול, יכול לאכול זיתים, וזיתים זה דבר מאכל מאוד בריא. הזית יש בו לייבש. אומר, אני יכול לייבש אותו ולשמור אותו שנים. אין שום בעיה, הזית יש בו. הזית יש בו לשמן. בשמן, אומר את אליהו הנביא, כמה דברים אפשר לעשות משמן. שמן אתה יכול לעשות מאור, שמן אתה יכול לעשות בישולים, שמן אתה יכול לעשות טיגונים, שמן אתה יכול לשמן מכונות, לשמן חפצים, לשמר כל מיני פירות. הרי הם רוצים לשמר צימוקים, מה עושים? מושכים אותם במעט שמן, והם שומרים על הטריות שלהם, והם נשמרים. השמן אומר כמה דברים חשובים. הזית יש בו כדי לשמר, רוצה לשים, זהו, יכול לשמור אותו לעשר שנים בתוך מחלל, מה שאומרים. אנו עושה חמוצים, כובש את הזיתים ושומר אותם. מה הזית יש בו להדלקה? כך עם ישראל, הוא אומר, הבנים. אם האישה כשרה, ככה הוא אומר, אם האישה כשרה, בניה יש בהם בעלי מקרא, כמו שאמרנו, יש אוכל, ויש בהם בעלי משנה, יש בהם בעלי מסע ומתן, זאת אומרת הוא מקשה ומתרץ בהלכה, הוא שואל, מקשה, פלפל. יש בהם חכמים בעלי חוכמה, יש בהם נבונים בעלי בינה, אומר, ולכן זה ואז הם שבעים כדבר ואיתו, וכך אומר אליהו הנביא זכור לטוב, אם כן נמצא, לכן הנס היה בזיתים, להראות שהנס היה בזכות אנשים ששמרו את הצניעות והכשרות והקדושה, שעל ידי הקדושה של עם ישראל, ככה אז יש לנו את כל החגים האלה, יש לנו את כל הימים טובים. נמצא כל השורש של חנוכה לסביב הנרות, נרות הללו שאנחנו מדליקים. וכן מצווה למנה מובחר לעשות שמן זית. למה שמן זית? זה שני טעמים. משום שמן דולק יפה, שמן זית דולק יותר יפה מכל שאר השמנים, ויש עוד טעם שהנס היה בשמן זית. דווקא בשמן זית היה הנס, והיוונים הארורים ידעו את הסוד הזה. והם הלכו לתמות לנו את השמן, והיה חותמו של כהן גדול, ואז נעשה נס, לכן זה המעלה הגדולה של זה. לכן גם הגמרא אומרת על הפסוק, ויבן אדוני אלוהים את הצלע, ואז את האישה, ויביאה אל האדם. אז היא ויבן. ויבן סתם הפשט בנה. אבל למה בניין זה לשון, למה כותבים דווקא לשון בניין? מה העניין של בניין? כשאני בונה בניין אני צריך להיות חכם, אני צריך לקחת אדריכל לפני כן, לדעת מה המטרה של הבניין, למה זה משמש. יש בניין של מגורים, יש בניין של משרדים, יש בניין של עסקים, יש בניין של שירות ציבורי. אז אני צריך לדעת כמה חדרים לעשות, אם יש לעשות אולם גדול, אולם קטן, כמה מפלסים, כמה קומות, איזה חדרים ואיזה מדרגות. איפה שמים את הגג, איפה שמים את המקלט, איפה שמים חדרי שירותים. אז זה התבוננות. כשאדם בא לבנות בניין צריך מחשבה. לא קודם בונה ואחר כך מתחיל להזיז קירות ולפתוח חלונות ולפרוץ ולסדר. זה שוטה, זה מי עושה דבר כזה. אומר, כשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את חווה ויבן, בא לבנות אותה, התבונן. מהיכן יברא אותה? אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אברה אותה מהראש, תהיה זקפנית. אז מולכת עם הראש למעלה. נשים שלנו, איך אמר, חשובות הן, עם הראש למעלה. אז היא תלך כל הזמן עם הראש למעלה, תיתן פקודות לבעלה, היא מובילה, כל דבר, היא מחליטה, אני מדברת, אני זה. אמר הקדוש ברוך הוא, ואם אני אברא אותה מהעין תהיה סקרנית, כל דבר רוצה לראות, כל דבר רוצה לראות להשגיח, כל דבר רוצה לדעת. אם אברא אותה מהאוזן תהיה צייתנית מצוטטת, כל הזמן לשיחות, זה אמר ככה וזה אמר ככה, זה עשה ככה, זה עשה ככה. אמר אם אברא אותה מהפה תהיה דברנית, בקיצור כל עבר ועבר. אם אברא אותה מהלב תהיה קנטרנית, למה כל דבר שומרת בלב ואחר כך לנקום. ואם אברא אותה מהידיים תהיה משמשנית, כל דבר רוצה לגוע ביד, בידיים. אם אברא אותה ברגליים תהיה פרצנית, זאת אומרת תצא כל הזמן הרגליים שלה בחוץ. אמר בביתה לא ישכנו צעדיה. איפה אמא? לא יודע. צהל צלצל את האמא. איפה אמא? לא יודע. מתי תבוא? עוד שעה. עוד שעה זה יכול להיות גם בשתיים בלילה. הולכת, מסתובבת, בביתה לא ישכנו צעדיה. מה יעשה? אמר הקדוש ברוך הוא עברה אותה ממקום צנוע שהוא הצלע. צלע של האדם תמיד זה מכוסה. זה דבר מכוסה. יכול להיות אדם שעובד, אז הוא מרים את השרבולים של הידיים, הרגליים שלו נחשפים, דורך בגת, מרים את המכנסיים, אז מפשיל, אז הרגליים שלו מגולות. אבל הצלע תמיד מכוסה. אמר, ברא אותה מהצלע. ועל כל עבר ועבר שהיה בורא אותה, אומר לה, תהיי צנועה, תהיי צנועה, תהיי צנועה, תהיי צנועה. אז מכאן רואים שכמה הצניעות היא חשובה, כמה הקדושה בעם ישראל היא דבר שנחוץ, והוא היסוד המוסד שלנו. איפה שיש צניעות, שם יש, יש גמרא שבת, דף נון זין, גמרא מביאה דבר מבהיל שם. גמרא שם מביאה שהיה איש אחד, שהאיש הזה היה צנוע, והוא נפטר. כשנפטר, אשתו הלכה לבית המדרש, אמרה הודיעה שבעלה נפטר, ועשו לו לוויה. בלוויה היא צעקה ואמרה, שתדעו שהיא גידמת ביד אחת, ובעלה לא ידע עד יום מותו שהיא גידמת. הייתה עובדת כל העבודות, כל הבישולים, כל העניין עושה ביד אחת, והוא אף פעם לא הסתכל עליה. ואנשים אז היו לבושות גלימות, לא רואים כלום. מה זה גלימה? הגמרא שואלת, גלימה? גולם דה. לא רואים כלום, רואים רק כמו גולם הולך. אז היא הייתה מכוסה. אז היא צעקה בלוויה, אמרה, כמה צנוע איש זה. אבל חכם אחר אמר, עמד חכם שני להספיד ואמר, כמה צנועה אישה זו שלא הכיר בה בעלה. השבח לא רק שלו, שבח שלה שהיא הייתה צנועה. כי אם לא הייתה צנועה, לא יכול. כמו שראינו בפרשה, תמר, לא ידע כי קלתו היא, כי חיסתה פניה. מה זה כי חיסתה פניה? לא שחיסתה פניה שם, שם ודאי חיסתה. אלא חיסתה פניה, תמר, גמרא אומרת שהייתה בבית חמיה, אף פעם חמיה לא ראה אותה, אז הוא לא הכיר מי זאת קלתו. שהייתה אצלו בבית, הייתה עם פנים מכוסות. כך כותב הרמב״ם, הרמב״ם כמה צועק על הצניעות. הוא אומר, לא כמו ארץ אדום, לא מכוון על אירופה, ששם אנשים הולכות בשוק עם פנים מגולות. הוא אומר, בארצות המזרח והערב, כל המדינות שהרמב״ם היה גם בספרד, עד כדי כך הייתה צניעות. טוב, אני לא אומר שנחזור היום אחורה, 2000 שנה או 1000 שנים אחורה, אבל לפחות, לפחות נשמור על הצניעות, נעצור את ההידרדרות. היום ההידרדרות היא נוראה. אני אומר לכם את האמת, היום אסור ללכת ברחובות. סתם לצאת לשוק אסור. ואני לא מדבר על רחובות פרוצים, אני מדבר על רחובות שלנו, מה שנקרא שלנו. כמו שכונת גאולה בירושלים, אוי ואבוי. מי שם נפשו בכפו, מי שעובר שם את הכביש. וכן רחוב רבי עקיבא בבני ברק, לא עליכם. מוטב לעבור 7 מדורי גיהנם ולא לעבור שם. שמצילנו, מה זה, איזה תלבושות, איזה פאות, איפה הצניעות של עם ישראל? איפה הקדושה שהייתה לעם ישראל? תראה, דוד המלך, הגמרא אומרת שהוא פוגש את שאול, אז שאול היה רוצה להרוג אותו, וכמה פעמים שאול היה ביד של דוד, ודוד לא נגע בו לרעה. לא עשה לו כלום. הגמרא שם אומרת שדוד אומר לו, בן מוות אתה. הוא צועק לשאול מעבר לגבעה, אחרי שהוא יצא וקרת את כנף מעילו. עומד דוד ואומר לו, תדע שלפי דין תורה אני יכלתי להרוג אותך, אין לך דם. למה? יש לנו כלל, הבא להורגך, אז כן להורגו. אתה רוצה להרוג אותי, היית ביד שלי ואני לא הרגתי אותך. תדע, אני רוצה רק שתדע דבר אחד, למה לא הרגתי אותך ולא שלחתי בך יד? ככה הוא אומר לו, שבזכות צניעות שיש בך אני חסתי עליך. אמרתי, אני אהרוג אחד שהוא צנוע, כי כמו שאול לא היה צנוע בעולם. כלומר, אומרת שכל ימיו, ביתו מיכל לא מעידה עליו, לא ראיתי אצבע של הרגל שלו בבית. ככה היה צנוע שאול. הבית שלו היה שיא הצניעות. אז דוד המלך אומר לו, איך אני אהרוג אחד שהוא צנוע? כמה שאתה שונא אותי ורוצה להרוג אותי, ולפי הדין מותר לי להרוג אותך, להתפטר ממך. למה? אני לא יודע מתי, מאיפה תבוא עליי, מאיזה פינה, מאיזה מקום. אז אני צריך להציל את עצמי. אבל בכל זאת, כיוון שיש בך צניעות, חסתי עליך. ולמה גמרא תיארה לנו את זה? להראות מה זה מעלת של צניעות. זה היה שאול, היה צנוע, היה קדוש. זה לכן, כאן אדם יראה כמה שחת הפרצות הנוראות היום, חייבים לדבר על זה. שלא יגידו, אנחנו שותקים, כאילו אנחנו מסכימים עם זה. זה הפאות הפרוצות שיש היום. וחושבים שכאילו, יש הרבה אנשים חושבים, שאלו אותי כמה פעמים ברדיו, אלו, האם הספרדים יש להם מה לסמוך? כאילו יש בזה חילוקי מנהגים בין אשכנזים וספרדים. זה שטות, הבל ורעות רוח. מאמתי יש דינים מיוחדים של צניעות לספרדים ותנאים של צניעות לאשכנזים? מאיפה יצא הדבר הזה? יש שוט באר שבע. שוט באר שבע היה אחד מגדולי הדור לפני 400 שנה. הוא קדמון. הוא היה תלמידו של המהר"ל מפראג. הוא היה בעיר פראג. ידוע, זה פוסק מפורסם מאוד. שוט באר שבע כותב, הוא למד תורה גם עוד יותר, אצל הלבוס. מי זה היה הלבוס? רבי מרדכי יפה, מעל הלבושים. רבי מרדכי יפה, כשמו כן הוא, היה יפה תואר ויפה מראה, כמו יוסף הצדיק. הוא, רבי מרדכי יפה, היה הולך ומוכר כל מיני מוצרי דיסקית, רוכלות, ועובר בבתים, מוכר. מי רוצה מטפחות, מי רוצה ארנקים, מי רוצה חפצים כאלה, כפתורים, אני יודע, מוכר כל מיני דברים מה שיש לבית. יום אחד נכנס לאיזה שכונה, לאיזה אזור, הייתה שם גויה אחת, חמדה את יופיו בליבה, הוא היה יפה תואר מאוד. הכניסה אותו בפנים, נעלה עליו את הדלת, ואמרה לו לעלות למעלה שהיא רוצה, הוא הוציא את המרכולת שלו מסכן בתמימות, פתאום תובעת אותו לדבר עבירה. אמר לתו, אני צריך שירותים. אני לא יכול כרגע. מה, לא בסדר? ראית לו את השירותים. זה שם באירופה, פראג, כל שאר המדינות האלה, שם השירותים, השם ישמור, זה מחובר לביוב, והביוב המרכזי עד היום זה ידוע, זה ככה באירופה, בלונדון, בצרפת, בכל המקומות. יש שם הצנרת של הביוב, היא עוברת תת-קרקעית מתחת כל העיר, וזה בגובה של בן אדם. זה מרוב שהם הם המקור של הביוב בעולם. אז משם הולך לים הגדול, זה הים גדול ורחב ידיים. אז הוא נכנס לשירותים, הלך פתח את הפתח של הביוב בתוך הבית, הפתח המרכזי. מי עושה דבר כזה? וזחל דרך הביוב ונדר נדר, אמר ריבונו של עולם, אני מוסר נפשי למוות לכבודך, אם אתה מציל אותי מיד הארורה הזאת אני עוזב הכל ואני מחבר ספרים בהלכה לכבודך, ויהיה מה שיהיה, פרנסה אתה תביא לי, אני לא דואג כבר. זחל ויצא דרך פתח הביוב ברחוב במשך עשרות מטרים בלי לנשום ובמתח, והלב דופק פי כמה, זה צריך יותר חמצן. הוא יצא החוצה, אף אחד לא מכיר אותו, כולו שחור משחור, שחי ומאוס חוץ מכבודו, כולו מתונף מכף רגל ועד ראש. הלך מהר לבית שלו, לא יודע אם אשתו הייתה שם, לא יודע אם הייתה מתעלפת, לא יודע מי זה בא פתאום, איזה דמות מולה. הלך, החליף את כל הבגדים, רחץ את עצמו ואת כל הלבושים שהיו עליו, לבוש אחר לבוש, וכך ספר אותם. זה הכובע, זה המצנפת, זה הצעיף, זה המעיל, זה הכותונת, זה הטלית, זה הגופיה, זה המכנסיים, זה הלבנים, זה הגרביים. שבעה בגדים. אמר, אני כותב שבעה ספרים. ואדם יש לנו את הספרים שלו, לבוש. יש לבוש על אורח חיים, יורה דעה, חושב משפט, אבן העזר, יש לבוש על פירוש ראשי, יש לבוש על המדרשים, יש לבוש על הרמב״ם, אחד לבוש תחלת, אחד לבוש החור, לבוש הארגמן, כל אחד קרא לו שם אחר. על שם השבעה מלבושים שלו. מתפלל לקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו של עולם, היופי שלי הוא בעוכריי. אני מתפלל אליך, לפחות שבעה דורות, הצאצאים שלי יהיו מכוערים, כדי שלא ייכשלו בעבירה. וככה היה. שאומרים 10 דורות, 10 צאצאים, כולם היו אנשים מכוערים, לא, פחות מבינוני. וזהו, ככה נח. אחר כך, הרי 10 דורות, פתאום נולד ילד אחד יפה. האבא, טיפס, היה קנאי, אמר מי יודע מאיפה בא הילד הזה. כי הם כולם, הוא ודודיו וסבב, כולם אנשים לא יפה, לא אומר לו, זה פתאום יוצא ילד יפה תואר, מאיר כשמש. היה זה חפץ חיים באותו דור, זה היה בזמן החפץ חיים. החפץ חיים אמר, רב, איך יכול להיות? נולד לי ילד, אמר, מזל טוב, אמר, סימן טוב, ברית מילה, אומר, לא, רב, אבל אני זה. אמר לו, תברר מאיזה צצה אתה, מאיזה שושלת. חקר, 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 אמר לו, התברר לי, פגש איזה דוד זקן שהיה לו, אמר לו, אנחנו מצאצאי הלבוס. בא, סיפר לו, אמר לו, תספור, אתה דור 10, זה הילד הזה, הדור 11. אז הברכה של הלבוס שהתפלל שכל צאצאיו יהיו לא יפים, זה הספיקה 10 דורות, זהו, עד כאן. יותר מ10 דורות לא יכול. אז עכשיו חזר, הגנים חזרו למה שהיו בהתחלה, חזרו אחורה. אז תראה, זה היה הלבוס על אבא שלו. גם היה קודש קודשים, הוא היה, וזה רבו של שוט באר שבע. הוא כל כך היה תקיף, הלבוס, שופר עליו שה... לפני, אחרי איזה 200 שנה מהתקופה שלו, בזמן הגאון מווילנה, היה הגאון בעל שאגת אריה. שאגת אריה, שמו כן, הוא רבי אריה. הוא היה דומה לאריה, והיה תקיף, ופלפלן גדול, בקי בכל התורה. הוא כתב שאגת אריה על הרמב״ם. עשו איזה פלפולים, איזה קושיות, איזה חריפות, משהו פלא פלאים היה שאגת אריה. והיה עני מרוד, אבל תמיד שמח בחלקו, והעוסק בתורה יומם ולילה. אז השאגת אריה בסוף ימיו הגיע לעיר וילנה פעם, באמצע הלילה הגיע. עד שהגיע טרמפים, זה לוקח אותו בעגלה, זה מפה, זה משם, הגיע, אז חיפש איפה השטיבל ששם, זה להתפלל ערבית, גמר תפילת ערבית, חיפש שם, בזמנם היה הכנסת אורחים, בכל שטיבלה אחרי שם איזה חדר מיוחד, שמי שבא מעיר אחרת, יש לו איזה ספסל, נותנים לו איזה סמיכה, איזה משהו, אם לפי מזלו נשאר איזה סמיכה, לא נשאר, אז לוקח איזה מעיל, לוקח איזה משהו, ואנשים היו מביאים לשם קצת אוכל, קצת שתייה בשביל האורחים שמגיעים לעיר. לכן תראה, במי שברך שעד היום האשכנזים אומרים כל שבת, ומי שנותן יין להבדלה ופת לאורחים ואוכל לעניים, היו תורמים, אנשים תורמים לפעמים של האורחים. אז הוא בא, אמר לאשתו, שתכין לו משהו לאכול, היא לקחה גריסים ושמה בחדר שם איפה שמבשלים, תחילה לבשל לו איזה ארוחת ערב, והוא ישב לאכול, ישב לאכול, ופתאום לאור הלבנה יושב לומד, הוא הדליק בהתחלה נר, תעוררו עניים, אמרו לו, אה, אתה מפריע לנו פה, לא ידעו, זה הגאון, זה אגד אריה, כל העולם היה רועש ממנו, חיבו לו את הנר. אבל מסכן ראה שהוא, כן, הוא לא שם לב מה הוא עושה, יצא החוצה, ישב לקרוא לאור הלבנה. מצא תירוץ על הרמב״ם, היה לו תירקושייה חודש שלם, הייתה מנקרת במחו. קרא לאשתו, אמר, תראי איזה פירוש מצאנו, התחיל לשיר ולזמר, ולהגיד, שמחת טובה לעשות, שמחה גדולה. ואשתו מוחה לו כפיים והוא שר. עד שגם העניים אמרו לו, מי זה, מי זה בא לפה היום פה? מה, אתה מפריע לנו לישון, תן לנו לישון. אחרי חצות, שאל איפה רבי זלמן מווילנה. הלך לפגוש אותו. פגש אותו, שאל, הקשה לו איזה קושייה, ענה לו. אחר כך הלך לביתו של הגאון. אחרי זה חזר לזלמן מווילנה, וזלמן מווילנה אמר לו שבעיר בצרפת יש עיר מץ, הם מחפשים רב. שלחו לי איגרת, בדיוק, הנה יש לי איגרת, מחפשים, רוצים שאני אהיה רב שלהם. ואני כתבתי להם כעת שאני לא יכול, כי אני כבר זקן, מבוגר, ואני כל המשפחה שלי פה בלעקור כעת מעיר אחרת. אמר לו, אז אני מוכן להיות רב שלהם, כי אני כבר נתתי הרבה מדינות, ואני כבר זקן, הוא היה כבר קרוב לגיל 80, אחרי 70. אז הרב בסדר, הרב בסדר. אז תכתוב לי, תכתוב מכתב שאתה מכיר אותי ואתה ממליץ עליי. אז הוא כתב להם מכתב, הוא השגת הרי יותר מבוגר מזלמן מווילנה, והיה לוקח איתו בהלכה, וניצח אותו גם. אז הוא כתב, יש לי תלמיד חכם אחד גדול, והוא גאון מפורסם, והוא כמוני בתורה וזה. אמר לו, לא נכון, אני לא כמוך, אני יותר ממך. אמר, אתה צודק. קרא את האיגרת, כתב איגרת אחרת, אמר, הוא גדול ממני בתורה, ניצח אותי בכמה הלכות וכמה קושיות ופלפולים. אז הם שמו ככה, אמרו בסדר, מוכנים לקחת אותו. יצאו לקבל אותו. הגיע, עכשיו הם לא ראו, אז לא היה קורות חיים, תמונה של האדם או פרסומת עליו באינטרנט, אני יודע איפה, לא מכירים, שאגת אריה. חשבו איזה שאגת אריה, זה בין 35, 40, פתאום רואים זקן, קרוב לגיל 80, אלה התחילו להתלוצץ, הוא שומע אותם, אומרים הרב בא אלינו לעיר למלות לנו את בית הקברות. כאילו חסר לנו קברי צדיקים, עוד כמה שנים ידע יחיה, ואחר כך יהיה לנו פה עוד קבר של צדיק. אז הוא שתק, היה פרשת והיגש. אז הוא עלה לדרוש בשבת, איך נהנו מהפלפול שלו, איזה קושיות, איזה תירוצים, איזה ידע, איזה פקיעות, איזה נסיעה ונתינה, ולשון לימודים, ברחיתות לשון, לא מתבלבל ולא נבהל משום דבר. איזה גאון זה. טוב, אמר להם, תראו, שיוסף מביא את אביו יעקב אבינו למצרים, אז פרעה שואל אותו, את יעקב, טוב, בפסוק, כמה ימי שני חייך? איזה שאלה אתה שואל, כמה ימי שני חייך? מה, זה יפה? אתה רואה אדם זקן, אתה שואל אותו בן כמה אתה? מספרים שהיה הגאון שלמה אליעזר אלפנדרי בירושלים, הוא נפטר, אומרים, בן 123. 123. אז הוא היה, היו באים החכמים אצלו לבית, אני מספר להם סיפור, אז סיפר להם, תראו, בהלוויה של רבי עקיבא איגר, אני הספדתי אותו כך וכך. אז אחד החכמים שואל אותו, בן כמה היה כבודו אז? הוא אומר, אתה רוצה לעשות לי עין הרע, לדעת בן כמה אני היום? זה לא מספרים. אז הוא שואל אותו, וככה היו, לפעמים היה תשובות, היה אומר, תביא לי את הארגז משם למעלה, אני, יש לי תשובה שכתבתי אותה לפני 80 שנה. ככה היו רואים תשובות שהתחיל אותם לפני 80 שנה, אחרי, לפני 60 שנה המשיך עוד איזה קטע, איך יודעים? לפי הדיו ולפי הכתב. דיו צבע אחר, כתב אחר, אתה רואה גיל אחר לגמרי. ועד יומו האחרון לא נס לחור, לא חלטה עינו. בלילה האחרונה שלו, רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, היה פה בירושלים, לפני 80 שנה נפטר. בלילה האחרונה ישב, ביקש שיקראו את כל האדרה, כל הלילה, הוא ידע שהולך להיפטר. ובעלות השחר, עמד ואמר קדיש, וסיים, והחזיר את נשמתו לבורא. חיה רבי שלמה, והיו איתו 10 תלמידי חכמים, תלמידיו היו איתו שם, באותו חדר. אז הוא היה איש קודש קודשים. אז נחזור, כשהגעת אריה עליו השלום, אז הוא הגיע אלייך, אז אמר להם, מה שואל אותו, כמה ימי שני חייך? מה זה השאלה הזאת? עוד, במה יעקב אבינו עונה לו? מעט ורעים. ולא השיגו את ימי אבותיי במן מגוריהם. מה זה מעט ורעים? הוא שואל אותך בן כמה אתה, אתה אומר לו מעט ורעים. אלא יעקב הבין את השאלה של פרעה. פרעה לא מעוניין לדעת בן כמה אתה, הוא רוצה לדעת כמה נשאר ליעקב עוד לחיות. למה? כי היה רעב במצרים. כשיעקב אבינו הגיע, נפסק הרעב. זה היה שנתיים רעב, ועוד 5 שאין חריש וקציר, ונפסק הרעב. וזאת ועוד, יעקב בירך את פרעה, שפרעו היה צריך מים, הרי במצרים עד היום לא יורדים גשמים, יש להם נילוס. אבל אז הנילוס, היה להם משאבות וממטרות וכל הטכניקות שיש היום. אז יעקב ברך את פרעו, שפרעו ילך והנילוס יעלה לקראתו. ואז שירצו מים, הנילוס יעלה ויציף את השדות ויהיה במקום גשם. ואז התבואה תצמח. אז פרעה שואל את יעקב, בן כמה אתה לדעת כמה שנים יש לנו פה לחיות איתך, במחיצתך ליהנות מאורך. אז הוא אומר לו, מעט ורעים, אל תדאג, יש לי פה הרבה לחיות, כי אני עד היום לא חייתי, עכשיו אני בא לחיות. אמר להם השאגת אריה, תדעו, אני, אל תראו שאני זקן. אני הרבה שנים סבלתי, נדדתי, רדפו אותי, כל מיני קהילות, הרי היה מעיר להם, הוא לא היה נושא פנים לאף אחד. רואה משהו לא בסדר, צועק. קול ברמה. אז אמר להם, אני פה אחיה הרבה שנים. ובאמת ככה היה. הוא חי למעלה מ-90 שנה, עוד קרוב לאיזה 18 שנה היה שם במדינה, ולימד אותם תורה. עכשיו, איך נפטר? זה עוד לכם מזה היה לבוש. יום אחד הוא עזב את בית מדרש, הלך לחדר הספרים שלו לעיין באיזה ספר. אז הוא לפעמים היה שהיה חולק על איזה גדול, לפעמים גם מזלזל מכבודו, מתקיף אותו, מתוך החריפות של התורה, שם שמיים, לא שחס בשלום היה מזלזל במישהו, אבל היה נשמע דברי זלזול, והיה מתקיף, והיה שומע איזה פירוש של מישהו, מתקיף אותו. הוא אומר, זה לא נכון, זה לא ככה. אז הוא, כשבא שם, נכנס לארון ספרים, הוציא איזה ספר, התמוטטה עליו כל הספרייה, ונקבר מתחת לספרים. היה כבר בין 90 וכמה. והם לא ידעו בכלל שהרב שמה. חיכו בה תפילת מנחה, הרב לא הגיע. חיכו, חיפשו אותו, לא מצאו אותו. פללו מנחה. גמרו, הגיע הזמן הערבית, אז עושה עם שיעור, בין מנחה לערבית, משניות, הלכה, למדו. הגיע הערבית, פללו ערבית, הרב לא נמצא. עכשיו איפה? באו בני ביתו, איפה הרב? הוא זקן. חיפשו אותו, לא מוצאים אותו. לא בבית הדין, ולא בישיבה, ולא בבית המדרש, ולא בחדרים. עד שאחד מהבני בית אמר, חכו רגע, אולי הוא בספרייה. ועשו לספרייה, רואי ועבוי, רואים כל הספרים, ערימה אחת ענקית. אז עלה בדעתו, אולי מתחת לספרים יש משהו. פתחו, הרימו את הספרים, מצאו אותו שם שוכב. אמר להם, זה לא קרה סתם, אז חשיבו אותו, מסכן, כמה עצמות שלו נשברו, כמה זה, זקן, שותה דם, תחילו לטפל בו, לחבוס אותו, לטפל בו, הרימו אותו, הכניס אותו למיטה. אמר להם, תדעו, זה לא קרה סתם. אני כשהגעתי לארון ספרים, כל המחברים שהיו שם כתרגו. אז אמר, תראה, כך כתב עליי, אמר, כך כתב עליי, בוא ננקום בו. אז הביאו את כל הספרים, צחקו עליי. אמר, כשאני הייתי תחת הערימה, שאלתי בשמיים, למה זה קרה לי? אמרו לי, למה שאתה התקפת את המחברים. הוא אומר, וכל אחד מהם, מהנשמות שלהם, ביקשתי מחילה, התפייסתי איתם. עם כולם התפייסתי, חוץ מאחד, הוא בעל הלבוש. הוא לא התפייס איתי. הוא היה מתקיף אותו הרבה. ועליו אמר, אריה שאג, מי לא יירא? אומר, הוא אריה, והשאגת אריה, מי? זה מרדכי יפה, ראשי תיבות. ועל הלבוש לא יירא. אומר, בגללו אני צריך ללכת לעולם. וככה היה. אחרי 7 ימים, מחזיר את נשמתו לבורא. תראו מי היה בעל הלבוש, איש קדוש מאוד. אז הוא כותב, הרב באר שבע בשמו, כל זה הרחתי להראות לכם מי היה בעל הלבוש. כותב בשמו, ותדע, מה שאמרו במסכת שבת, דף סמך דלת, יוצאה בראשה, יוצאה אישה בפאה נוכרית, מה שאישה הייתה יוצאת פאה נוכרית, ועל זה מסתבכים אלה שלובשים פאות. הוא מדבר על לפני 400 שנה. ואיזה פאות היה? ליפה של זה, של בית מרחץ, אתה מכיר את זה? יש זה, בחבר המושבעים, יש שם איזה שופט ליצן, לובש לו איזה פאה מסולטלטלים כזאת. באנגליה, ארגנטרה. והיו לובשים ככה פאות כאלה, זה היה על פאות שלהם. הוא מדבר על זה. אז הוא אומר, מה שכתוב, יוצאה באישה בפאה, שיער מעט מתחת לרדיד. היה להם רדיד, זה שמים כמו אנשים, הזקנות, שפעם הבוחריות, שער העדות, על הכובע, היו שמים מטפחת, על המטפחת כובע, ועל הכובע, יש להם רדיד כזה. אז מתחת לרדיד היה יוצא מעט שיער של פאה. זה היה בזמן המשנה. ואיפה זה היה? בחצר הבית, חלילה שזה היה ברחוב. מישהו דיבר על הפאות האלה? מישהו דיבר על הפאות האלה? אוי ואבוי. אתה יודע מה כתוב? הרי הפאות האלה ברובם זה של גויים. זה עשו אותם מגויים. חלק גדול מהפוסקים כותבים שיש בזה איסור לא יהיה כלי גבר על אישה. יש בזה כמה הלכות. קודם כל זה איסור, מחוץ איסור של צניעות ובחטאים תרבים. לא יהיה כלי גבר על אישה, זה לאו מהתורה. כותבים הפוסקים שיש בזה למה לא יהיה כלי גבר משום חס ושלום איסור ניאוף. אומר, אלה שהולכים עם פאות ונראות כמו נשים רווקות, חושבים שהן פנויה ועוברות על זה. והרמב״ם כתב שעוברות גם עוד איסור של חוקות הגויים. הרמב״ם כתב, כל חוקות הגויים אסור לא במלבוש, ולא בשיער. וכל אלה שלובשים כמו הגויים, כותב הרמב״ם, שורשם בעמלק. כך כותב הרמב״ם. שורשם בעמלק. ועוברים משום ובחוקותיהם לא תלכו. כי מי שממציא את האופנות האלה, זה הגויים. זה בדיוק היוונים. מה אנחנו עושים כעת חנוכה? יודעים לאכול סופגניות, לשחק סביבונים, ויש כל מיני מבצע חנוכה, ומבצע מחירות, חצי חינם, איפה חצי חינם? יצר הרע מוכר אותנו חצי חינם. תראו, כל יום יש לנו כעת רעידת אדמה. זה סתם? מתי היה דבר כזה? אחד אחרי השני. היום בצהריים, היה היום ברבע לעשר, היה רעידת אדמה. ברכנו עושה מעשה בראשית, צריך לברך. היום היה ברבע בירושלים, היה רעידת אדמה. אז כל שבוע זה בחינם? על מה זה קורה? אחד הדברים זה בגלל אבון של עריות. תראו איזה תאונות דרכים מחרידות קורות. אתם יודעים כמה ילדים יש בבתי חולים? ראיתי לפני כמה זמן בתל השומר, לפני חודש, למעלה מ-500 ילד, ורובם חרדים, רבותיי. רובם חרדים. תינוקות שיש להם את המחלה הממהרת. וכל אחד משהו אחר. ואמר לי אחד העובדים, לשם מתנדב אחד, משלן מהשיעור פה, שהולך שם מדי פעם. אומר לי, כל שבוע אני רואה ילדים חדשים, מהם לא הולכים, הולכים לעולמם, מתווספים במקומם אחרים. וזה בחינם? הלא אנחנו מאמינים בני מאמינים, זה הכל מעט השם. מה זה הדבר הזה? מה זה עצירת גשמים? ועד שבא הגשם, בא מבול, סוחף, בזעף, עושה שיטפונות, עושה נזקים והולך. ועוד פעם הבא אחריו. זה כבר 3 שנים ככה. גשם נורמלי לא יורד. מתי יורד גשם? הגמרא אומרת, גשם שיורד בנחת. זה גשמי ברכה. אז האדמה יכולה לספוג. סופגת עוד. והעצים, העשבים, האילנות, הירקות, הם סופגים את המים בנחת, לאט לאט, כמו טפטפת, מטפטף להם. אבל כשזה בא במבול, כל טיפה כמו נוד, אנשים אומר, זה ברכה, מטופש, זה ברכה זה. אין לך כללה גדולה מזו. וזה מראה שחס ושלום, יש זעם בשמיים, על מה זעם? על מה הבחורים מתקלקלים? תראה כמה בחורים מסתובבים ברחובות. היום כבר בנות התחילו להסתובב ברחובות. ממה זה בא? זה בא כשלא שומרים גדרי הצניעות. זה מתחיל מהאישה, זה מתחיל מהבית, בניך כשתלי זיתים. מה זה חנוכה? זיתים, מה זה זיתים? אז העיקר לקנות שמן זית ושאל לו לשאול איזה שמן להדלקה? הכל כשר להדלקה. הרי למה אנחנו בשבת זו, לא נגיד במה מדליקים? למה אומרים סוג של שמנים שבשבת זה לא מועיל, ביתרן ובנפט. ואילו לחנוכה זה כן מועיל. אז לא לבזות את נר חנוכה, אנחנו מדלגים על הפרק הזה השבת. כתוב בבית יוסף. אז נו, אז זה נשאר לו, נשאר לו שמן המאור, שמן זית המאור, זה כשר או לא כשר, ואשתו הולכת עם פאות גולשות, שערות של מתים הם שמים בפאות שלהם. כתוב, מת אסור בהנאה. לובש שיער שלו, זה שערות של מתים, של הודים, של טיבטים, של כל מיני מונגולים, כל מיני, אני לא יודע מה, שיחון וביחון, כל מיני... ערב רב דאומבין דאלמה, שתורמים את השיער שלהם לעבודה זרה, והם התירו את זה, לוקחים את זה, מציירים את זה, ועושים את זה, ולובשים, ולשמים את זה. יש, תראה, רבי אברהם פלאצ'י, על יצר הרע שלהם הם מסתמכים. הוא איש גדול מאוד. רבי אברהם פלאצ'י, בנו של רבי חיים פלאצ'י, כותב, אומר, ברוך השם, במקומותינו לא נמצא כאלה, ככה הוא כותב. זאת אומרת, הוא אומר, אני מתפלא, דנים הפוסקים על פאה, איזה פאה, פאה נוחית, מותר, לא מותר, בחצר הבית, ברחוב. הוא אומר, ברוך השם, במקומותינו לא נמצא כאלה. הוא אומר, אז ועוד, אתה רואה כל הפוסקים, איך כותבים על זה, נורא נוראות. יש בני יצחק, אבו לעפיה, כותב דע שרוב הפוסקים אוסרים, וגם איזה הפוסקים מה שעשו, עשו את הפאות של אז, שהיה נראה כמו איזה ליפה, כמו שיער עזים. אני פעם הייתי עם הרעת של הגנת קודשי ישראל, היינו אצל רב חיים קניאבסקי שיהיה. והביאו לו שם ג'ורנל, הביאו לו, ג'ורנל של פאות. אמרו לו הרב, אומרים בשם הרב שהרב מתיר. פאה הזאת הרב התיר, אומר חס ושלום. אני הייתי שם עד. הראו לו איזה 40-50 מיני פאות, אמר כל אלה אסורות. כולם, אין ביניהם אחת שהיא מותרת. אז הם... על מה, על סמך מה? איך מחטיאים את הרבים? כמה צרות יש לעם ישראל? טוב, עד מתי? אני לא מדבר על אלה שאני יודע שלא יעזור. אבל לפחות אנחנו אלה שלא לא, לא נפלו באותו, בתוך החרב הזה, שינצלו, שאלה שיש עדיין שיכולים, יש להם עוד שכל בקודקודם, שינצלו. תראה, הגמרא בעירובין אומרת, בר מינן 10 קללות התקללה חווה. מה אומר שם? זה פסוק בתורה, אף אחד לא יכול להכחיש אותו. ולאישה אמר, אמר ארבע עצב עונך וערונך, בעצב תלידי בנים ולשך תשוקתך בויים שולבך ועוד ועוד. כמרה אומרת, גזר עליה דם נידה, הכך צער דם בתולים, הצער גידול בנים, הצער העיבור, צער הלידה. אחר כך, ולשך תשוקתך בויים שולבך. כשהגמרה אלוהי רק 7, איפה עוד 3? ושבעה הגמרה, עוד 3 יש לה, שזה היא צריכה להתנהג, עטופה כאבל. האישה הייתה הולכת, היא מוצאת לשוק עטופה כמו אבל. 2, מנודה מכל אדם, לא מדברת עם אף אחד. היום איך הכל נהיה מותר? היי, מה שלומך? מה נשמע? מה לא אמרת לי שלום? ויש שולחן ארוך, אתה יודע שאנשים לא יודעים שיש עליך בשולחן ארוך, אין שואלים בשלום אישה כלל. הפוסקים רק כתבו שאם זאת חמותך או דודתך או אני יודע מה, שיש לי זה ואז זה יהיה פגיעה ויהיה מזה סכסוך, אז מותר להגיד שלום, אבל רק שלום ותמשיך הלאה. אומר אין לה עסק עם כל אדם, זה גמרא מפורשת, והגמרא שמה ממשיכה ואומרת, ואז זה אמרנו יש שבעה, ועוד שלושה הגמרא הוסיפה אותם, שהם עטופה כאבן, מנודה מכל אחד, חבושה בבית האסורים, בבית, שנאמר, כל כבודה, בת מלך, פנימה. אז בסדר, אני לא אומר היום, עוד פעם, לא אמרתי שגזר מאסר על אנשים, אבל לפחות שהן יוצאות, איך יוצאות? איך הולכות ברחוב? איזה בגדים לובשים? מה, לפחות נתקן אנחנו לא, בבקשה. אני מדבר כעת, כל אחד מדבר על עצמו, אני מדבר עליי, על בני ביתי, על משפחתי, כל אחד ידאג על בני ביתו, משפחתו, שיהיו קדושים, יהיו טהורים, כי זה בנפשנו. אנחנו לא נוסיף שמן למדורה. זה נורא והיום, זה מצב נורא. מקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. אל תחפשו שתבוא לנו ישועה מהרב פלוני או מהרב אלמוני. כל אחד מאיתנו יושיע את עצמו. זה תדעו שזה חלק מהבלי משיח. הבלי משיח זה, כך כותבים כל ספרי המוסר, שכל אחד מאיתנו ייבחן באופן אישי מה יהיה איתו. היו כבר, היה חכמים, אני זוכר לפני 20 שנה היה חכם אחד גדול שאמר, אל תביאו ממני ראיה, אשתי לא שומעת לי. היה חכם גדול חסיד, ככה אמר. אז מה נגיד היום? היו נשים שומעות? אבל לפחות איפה שיש מי ששומעת, שתשמע. לפחות מי שיודע, שידע.
יש
בעיה
היום שבעלים
מכריחים
את הנשים.
נכון, נכון, נכון. אז זה בא עוד פעם, זה בא מהאימא שלו. זה לא סתם יוצא ילד כזה חצוף. זה בא מלפני כן, לא היה בגמרא מעשה רבי עקיבא, שהגמרא אומרת שרבי עקיבא עבר ילד ליד חכמי ישראל, גלוי ראש. רבי אליעזר קרא לו ממזר, אמר הילד הזה הוא ממזר. רבי יהושע אמר זה בן הנידה. רבי עקיבא אמר ממזר הוא בן הנידה, גם וגם. אמר לו רבי אליעזר עקיבא, רבי עקיבא עדיין היה צעיר, איך מלאכה לי בך לחלוק על חבריך? אמר לו תרשה לי, אני אוכיח לך. הלך לאמא שלו ופייס אותה, אמר לה תגידי לי מאיפה הבאת הילד הזה. עד שגילתה לו שהיא הייתה בחתונה ופרסה נידה, הוא פירש ממנה בעלה והייתה עם השושבין שלה. בא ואמר הנה, אמרו לו אוי רבי עקיבא אין כמוך שאתה יושב כאן ויודע מה נעשה בקצה השני של העולם. ככה היה קדוש רבי עקיבא. אז אם כן, מה הגמרא והביאה את זה? שאם חס ושלום יוצא ילד חצוף, ההורים אשמים, הם לא נהגו בקדושה מספיק. אז מה נגיד על זה חס ושלום? תראו, בדנה דבי אליהו, אני פשוט לא רציתי לקלקל את השמחה של חנוכה. שם באותו קטע, פרק י"ח, אליהו רבה, הוא מביא, אחר כך, תראה גפן פה ראה וכתבת לך, אבל חס ושלום, אישה שלא שומרת, הוא בפירוש אומר. הילדים יוצאים בעלי מומים, יוצאים ככה, ויוצאים כך, ויוצאים כך. הוא מתאר שם סרסרת של צרות שיוצא מהילדים, וזה בגלל ההורים. וזה תלוי בנו. יש יותר מזה, רבנו הרי הביא מעשה, שבזמנו היה איזה אחד גולגל בעז, והיה סובל סבל היום, נשמה מגולגלת בעז. הביא אותה ואמר לו לשחוט את העז ולתקן אותה, ואמר למה? כי הוא בגלגול שעבר התנהג בפריצות עם אשתו. אפילו לא עשה דבר, אסור. בבית התנהג בפריצות, נולד להם ילד פגום, היה לו איזה מום, ואחרי שמת האבא, אמרו לו, אתה עשית ככה, וגרמת שיהיה לך ילד כזה, תתגלגל כעת בעז הזאת. הענישו אותו. אז כמה יש אדם שיכול להגיד, שאין דין ואין דיין, חס ושלום, שאדם יכול להגיד, אני זה. יש מהריב דיסקין, היה רבה של ירושלים, לפני 80 שנה, הוא כותב, דם דגים, אסרו אותו חכמים משום מראית העין. הרי לפי ההלכה, דם דגים מותר. אין, בתורה מותר, דם דגים ודם חגבים, אין בזה איסור. מה שאמרה תורה לא תוכלו, לא יכול דם, כל חלב ודם לא תוכלו, מדובר בדם בהמה, חיה ועוף. אבל דם של דגים מותר. אבל להלכה, אסור לי להביא דם של דגים בצלחת ולשים על השולחן ולאכול, משום מראית עין. לא משנה, מישהו מבני ביתך, אתה, וכל דבר שאסור משום מראית עין, אפילו בחדרי חדרים אסור. אומר הרב דיסקין, ומה דם דגים אסור משום מראית עין, כל שכן ערווה. שיער באישה ערבה. אז איך מותר פאה? הוא כותב פסק, פסק על פאה. איך מותר פאה? איפה הלך דין של מראית העין? אז זה פשוט. לכן זה צריך להתחזק. זו לזכור מה כתבו הפוסקים שם. כל מה שהיה בחנוכה, בזכות אנשים צדקניות שהיו, שמרו על הקדושה, שמרו על הטהרה, היה ניסים. ומה הניסים? היו בזיתים. יהי רצון שהשם ישמור בנינו ובני בנינו, שיהיו כולם עובדי השם באמת, בלב שלם ובנפש חפצה.